אוקיי. שלום כולם, אני קוראים משה אליאס, אני אציג את עצמי, יש לי תואר שני במנהל עסקים, יועץ עסקי לעסקים ומשפחות. אני מנהל המחלקה העסקית של ארגון מסילה, שאני אזכיר אותה לקראת הסוף, ויש לי קצת ניסיון בהתמודדות עם קשיים כלכליים, גם ברמה עסקית, אבל גם ברמה משפחתית. ואני אשתדל להעביר את הניסיון הזה אליכם, שתוכלו להפיק מזה את התועלת. כל השיעורים מוקלטים באינטרנט, ויכול להיות שאני אעביר הרבה חומר היום, אז מי שלא יספיק יכול לשמוע את זה שוב, בייחוד אם אולי ישמוע את זה ביחד עם בן או בת זוג. לשיעור יש כמה דפים שאפשר להוריד אותו באינטרנט. אז זה יהיה, אני אתייחס אליו יותר מאוחר. הנושא של השיעור, של ההרצאה, זה התמודדות בני זוג עם כסף בשמחה, כי זה היום הנושא הוא שמחה. ההרצאה הזאת מיועדת יותר לזוגות נשואים ומורסים. אני אדבר בלשון זכר, כמובן זה מיועד לשתי הציבורים. המטרה של המפגש הזה, לתת כלים גם מוכנים אבל גם מעשיים לניהול כלכלי של משפחה. אני רוצה להתחיל, אני רוצה להגיד לכם שמה שאני הולך לדבר עכשיו בערך איזה חצי שעה, זה האמת היא אני חושב שהוא התחדש לי בפורים, שישבתי והתחלתי לכתוב, אמרתי זה חייב להיות, זה בא מפורים, זה לא בא ממקום רגיל. יש משנה בפרק באבות ד' שכולם אני מניח מכירים אותה, אבל לא בטוח שתמיד אנחנו יודעים לעומק של הדבר. בן זומא אומר, איזה חכם לומד מכל אדם, אחרי זה הוא ממשיך, איזה גיבור כובש את יצרו, ואומר איזה עשיר השמח בחלקו, בזה אנחנו נתעכב, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך, טוב לך בעולם הבא, לעולם הבא. אז אני הולך לדבר, בערך מתוכנן איזה 20 דקות חצי שעה, רק על 4 המילים אלו, ואני יכול להגיד לכם שאני יכול בערך לדבר איזה 4-5 שעות. זה פשוט פלא פלאים, איך העוצמה של חז"ל ב4 מילים, נותנים לנו כיוון של התנהגות, ממש ברמה היומיומית, איך להתנהג עם כסף. אז פה דבר ראשון, מה לומדים מהמשפט הזה? בואו נחזור לזה. איזו עשיר שמח בחלקו, תודה רבה, יישר כוח. שיש שתי חלקים, וזה מה שהתחדש לי בפורים. יש חלק פיזי ויש חלק רוחני. והם לא תמיד קשורים אחד לשני. תמיד אנחנו, נקודת המפתח שלנו, הוא שאם טוב לי, אני שמח. נכון? לדוגמה, יש לי בית, אני מתרגם את זה בשפת המעשה, יש לי אוטו, יש לי בית, יש לי בגדים, יש לי עבודה, אז טוב לי. ואם אני, משמע שרע לי. לא, זה לא מה שכתוב. איזה השיר, השמח וחלקו. מה שמאוד מעניין פה, זה הכוח של האמונה לקבוע את המציאות. כלומר, על ידי הראייה שלנו, של המציאות, אנחנו קובעים אם המציאות היא טובה או לא. זה בדיוק הפוך מה שהעולם חושב. כלומר, המציאות היא לא קובעת את את התחושה הפנימית שלי ואת הרגשות שלי, את השמחה שלי, אלא מה שקובע זה איך אני רואה את המציאות. או שכמו שהרוב עבדו ביגון שליטה אומר כל הזמן, הראייה שלנו של המציאות היא סובייקטיבית ולא אובייקטיבית. כלומר, אם אני שמח, אני רואה מציאות שמחה. אם אני עצוב, או שאם אני עצבני, אני חושב שכולם עצבנים, וכן הלאה וכן הלאה. לדוגמה, אני רוצה לספר סיפור על אבי מורי, חיים ארוכים. אז הם היו 8 נפשות וחיו בדירה בירושלים לפני הרבה שנים, בתוך 2 חדרים, שהאימא, ככה סיפור אומר, ישנה בחדר אחד, ואיזה 7 ילדים ישנו שהייתה אלמנה, ו7 ילדים ישנו בחדר שני. אז לפי המציאות הפיזית, זה עוני. נכון? אנחנו כל אחד רוצה איזה חדר, רבע חדר, או אין שולחן. וששואלים, שאני שואל אותו, תחקרתי אותו כמה פעמים, הוא אומר, הפוך. היה שמחה גדולה, והיה בלגנים, עניינים. כילדים מאוד מאוד ענו. לא דיברו על זה בכלל, שהייתה איזה בעיה של ילדות קשה, הפוך. מהמקום הזה הם צמחו וגדלו וכל אחד. אז מה לומדים? שכל התמודדות של כסף הוא דרך המידות והנהגות בבית. כלומר, אנחנו צריכים, כדי להתמודד עם כסף, צריכים לא ללמוד דבר שאני איך לגעת בכסף, אנחנו צריכים לרכוש כלים מוכנים איך להתייחס לכסף. או במילים אחרות, אנחנו צריכים ללמוד את המידות שמאפשר להתמודד עם הדבר הזה שנקרא כסף. מתוך, אני הכנתי בערך שישה מידות מתוך הפסוק הזה, אבל פשוט נגמר לי כי נגמר לי הזמן, אבל אני בטוח שאני יכול לעשות. איזו עשיר השמח בחלקו? שימו לב, בוא נדייק במה שכתוב. השמח בחלקו ולא חלק של אנשים אחרים. נכון? זה מה שכתוב. בחלקו. מה זאת אומרת? שהעין צריכה להסתכל בחלקו ולא של אחרים. איזה מידה הזאת? עין טובה. אנחנו צריכים ללמוד בכסף, בניהול של כסף, לדעת על מה אני מסתכל. אני מסתכל מה שיש לי או אני מסתכל מה שאין לי? האם אני מסתכל מה שיש לשכן? או לחברותה שלי? או לחבר שלי? או לאח שלי? או לדוד שלי? שיש לו בית, יש לו שתי מוכניות. לא משנה שהוא לא יודע שיש לו הלוות מפה וחובות ועניינים. איפה העין? איפה העין מסתכלת? הכוונת העין זה החלטה שלנו. היא לא מציאות. אנחנו קובעים את המציאות. על מה אנחנו מתבוננים? כלומר, מה אפשר ללמוד מהחלק הזה? עין טובה. לכוון, להסתכל על הדברים שלנו ולא של אחרים. שמח בחלקו. מה רמוז פה? עוד מידה. שאין תחושת חוסר, צורך, לעומת חיסרון. הרב דסלר בספר שלו מדבר שיש שתי כוחות בעולם, אחד נתינה ואחד נטילה. שוב, זה אי אפשר בדקה אחת, אבל באופן עקרוני, אדם כל הזמן מנסה למלות את החוסר שלו. שאני, תודה על הצדיק שהביא לי את השתייה, יש מוצר, נגיד בקבוק, שאני רוצה לקנות אותו, אז אני קונה בקבוק, נכון? לא נכון. מה אני קונה בפועל? אני קונה צורך. צורך של בעיה, חוסר שיש לי. כשאני קונה את השתייה, אני עכשיו צמא. אז אני קונה את הצורך, יש לי צורך מסוים, שאני צריך לקנות את המוצר כשימלא את הצורך. בסדר? עכשיו, לפעמים הצורך הוא לא פונקציונלי, הוא יכול להיות של כבוד, הערכה. יש הרבה סוגי בגדים של השם של הבגד הוא בחוץ. למה? למה? למה הוא לא מו... אתה רואה? זה אני, אתה רואה אותי? בבגד, תראה דרך הבגד שלי, מי אני? באוטו שאני נוסע, מי אני? לא? הזהות שלנו הרבה פעמים היא מה? כן, היא סוג של הצגה. בשעון, אני פגש איזה יהודי אחד, חבר, לפני המון המון שני. היה לו שעון שעולה בערך $100,000. ולא שמתי לב, הוא אמר, כן, זה שעון הזה, וזה... תשמע, אני מסתובב עם ג'ינס וחוצה. איך ידעו שאני עשיר? איך ידעו? יש בעיה. לא, זה לא בעיה, תגידו לי. ממש... צריך לפתור את הבעיה. אז, דרך אגב, זה מאוד מעניין. חז"ל מלמדים אותנו, אני מקווה שנספיק, כל נושא הוא אפשר לדבר על זה שעות, אבל... כסף, לדוגמה, הנושא של חילוק בין הרוחניות והפיזי הוא תמון בשם. כסף, לדוגמה, יש פה שתי פירושים. כסף, אם דוגמה, לוקחים אבן שושן, אז הלשון חף סמך פי, זה מה? מתכת, בקר, רחן, נוצצת. כולם מכירים, כסף. אבל יש עוד פירוש. כסף, מלשון, כיסופים.
אדם נשגע
אליו. ומוד. הכסף הוא מבטא את העולם הפנימי שלי. אז רגע, כשאני קונה מוצר, מה אני קונה? אתה לא בדיוק קונה את המוצר, אתה קונה איזו מערכת פנימית, שהיא לא ברורה תמיד, שהביטוי שלו בא לידי על פעולת הקנייה. אז מה עושים עם זה? א', תהיה מודע לזה. אי אפשר במסגרת זאת להתחיל לטפל ברמה יחדנית, אבל תהיה מודע שאתה קונה, לא תמיד זה פונקציונלי, אלא לפעמים עומדים אחרי זה הרבה דברים נוספים. יכול להיות ביטחון, יכול להיות מעמד, יכול להיות... דברים מאוד מעניינים. ומה תהיה, איזה מידה טובה נרכש פה? שאיפה טובה. שננסה לשאוף למלות את החסר במשהו חיובי. לדוגמה, שאני קונה אוכל, אז אני אכוון אותו לקודש. אני יכול לכוון. כלומר, לא מספיק שאני אבטל את הצורך שלי, אני צריך למלות אותו בצורך חדש. אני יכול לכוון על ידי את הפעולות שלי, שיהיו למעשים עליונים, טובים. שעליון כמה זה קודש, אבל יכול להיות גם חול, לשם המשפחה שלי. ולא לשם דברים נוספים. אם אתם מודעים, לא תמיד מודעים. דבר שלישי, שוב, תראו מה זה. תראו איזה עולם נפתח מאיזה השיר השמח בחלקו. יש פה דפים, תראו. איזה השיר, שמח בחלקו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כלומר, צריך להיות שמח ממה שאתה יגעת במו ידיך, ולא באחרים, נכון? זה מה שכתוב. אז מה לומדים מפה? מה זה של אחרים? מישהו יכול לעזור לי? יש גם מתנות שעולה לך כסף, כמו מה? הלוואות. שלוקח הלוואה בבנק, זה לא כסף שלך. שלוקח משכנתה, שהוא נושא מאוד רגיש, הוא לא שלך. הבית עדיין לא. הוא שייך לבנק. אתה חושב זה שלך. כשאתה לוקח הלוואה, אתה לוקח מינוס בבנק, זה לא כסף שלך. זה שלך? לא. אתה אוכל כסף, זה לא יגב את כפיך. המהר"ל מפראג אומר דבר מדהים, שקראתי זה הייתי לי צממות. אני נחשב כמת, הוא אומר בנתיבות עולם, נתיב התורה פרק ד', תראו את זה מי שרוצה. הוא מדבר עניות. אני נחשב כמת, וזה מפני שאין לו חיים בעצמו, כאשר הוא צריך לזולתו, ואין לו בעצמו חיים. פלא גדול. הוא אומר שעניות זה תלות. זה מסתדר לי, למה? הרי אומרים לתלמיד חכם, אל תישן בה, כאילו פת תאכל ו... רגע, אז גם אני, לא? שאל כוח, תודה רבה. רגע, גם זה אני, לא? אבל לא, הוא לא אני. כי הוא לא תלוי באנשים אחרים. אם אתה, יש לך חיים שתלויים במישהו, אתה תלוי בבנק, אתה תלוי בגמח, אתה תלוי, סליחה, בהורים, שזה מידה אחר צד, אתה תלוי במישהו אחר, תדע לך, אתה לא שמח בחלקך. אתה לא מקיים את זה. אתה לא מקיים את השמח בחלקך. עוד מעט, זה... אז מה הפתרון? תראו, מה שאני הולך להגיד עכשיו, אני מניח ששמעתם את זה, אבל... מאוד חשוב. מסתפק בשלו. אם יש משהו, המון דברים אני הולך לדבר היום, אבל אם יש משהו שאם אתם יכולים לקחת הביתה מההרצאה הזאת, להסתפק בשלו. מה הכוונה? אם יש כסף, קונים. שומעים? אם אין, לא קונים. אופה, אולי מישהו לא שמע. אם יש כסף, קונים. ואם אין כסף, לא קונים. וההחלטה משותפת זוגית, הרי אנחנו מדברים זוגיות היום, זה לחיות עם מה שיש ולא מה שאין. ציבור גדול מאוד מאוד חי מה שאין. איך? לוקח הלוואות. כל המאוד מה נדבר על זה, על השיווק וזה, כל המערכת בנויה שתחיה מה שאין לכם. זה סופה גדולה מאוד שאנחנו מתמודדים איתו היום-יום, בפרסומים ודברים כאלה. ופה אנחנו שמים איזה דגל במקום הזה, שלגיד, רגע, אנחנו צריכים להיות שונים. זה מספר 3. מספר 4, שמח בחלקו, לא זזנו עדיין. כדי להיות עשיר, חייבים להיות שמחים, נכון? מה כתוב? איזו עשיר? שמח בחלקו. משמע, מי ששמח, הוא עשיר. נכון? מי שאני, הוא עצוב. כלומר, אם אתה עצוב, אתה אני. אם אתה שמח, אתה עשיר. הפוך, הפוך. אז מה זה עשיר? שאתה מחייך כל היום. ויש פה מבחן של שמחה. האם אתם שמחים? אתה לא שמח, יש פה בעיה. אתה... ככה מסתובבים כל היום? אתם לא עשירים? זה מה שכתוב, זה דבר מה שאני אומר. נמשיך. איזו עשיר? רש"י אומר מפורש על המקום, שמשבח לשם על מה שיש, הכרת הטוב. זה כבר עוד מדרגה. עכשיו, אני לא אתעכב, כי זה פחות מעשי, אבל, כלומר, זה מאוד מעשי, אבל לא במסגרת שהוא כזה, שזה מידת הכרת הטוב. זה מבחן האמונה שהכל לטובה. וזה רצונו של השם באותו רגע. כלומר, תמון באיזה השיר שמח בחלקו, שיש הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, שמה שהוא נותן לך זה לטובה. וזה מגיע לך ותהיה שמח. אמונה גדולה מאוד. יתרה מזאת. בלי זה מאוד קשה להוציא את זה לפועל, מה שאני אומר. זה יסוד מאוד גדול. ועדיין לא סיימתי. שמח בחלקו, לא כתוב שמח מה שיהיה, בחלקו שיהיה, שעתיד לבוא. שמח בחלקו עכשיו.
בהווה.
שר כוח. שמח בחלקו בהווה, לעומת דאגה לחלקו לעתיד. הרבה אנשים כל הזמן דואגים, מה יהיה? מה יהיה מחר? מה יהיה? יהיה לי כסף? לא, רגע, אין לי מספיק. כן.
אין להחזירי המנה.
הדאגה הזאת הופך אותו חס שלום מיישר לעני. תחיה את הרגע. יש לך עכשיו, תהיה שמח. תהיה עם חיוך גדול. למה אתה חי את העתיד? אולי העתיד יהיה מצוין. לא, לא, מה יהיה וזה? ואתה כל הזמן דואג מזה. אז בוא נעשה סיכום. זה רק, פשוט נגמר לי הזמן. הגעתי מספר 6, אמרתי, אופ, יש פה משהו מאוד מאוד עוצמתי. דיברנו על עין טובה, על מידות. עין טובה שאנחנו צריכים ללמוד בקניות, בשימוש בכסף, להסתכל בעצמנו ולא אחרים. דיברנו על שאיפה טובה, שתמלא את החסר ממקום חיובי, לקודש, לפונקציונליות, לדברים שתומים, ולא דברים, נקרא לזה, בוודים פחות חיוביים, שזה כבוד, זה וכן הלאה וכן הלאה. מסתפק בשלום, שלא להיות תלוי באנשים אחרים בכסף. לא להיות, לחיות מה שיש. יש קונים, אם אין, אין. אם יש משפט שהוא הכי קשה, זה זה. זה, תשתדלו לכם, זה נגד הסחף הגדול הזה. חיות מה שיש זה מאוד קשה, אני אתן לכם איך עושים את זה, אבל זה לא קל. שמחה, להיות שמח. אין תירוץ לעצבות. הכרת הטוב, שבאמת מבחן האמונה. מנהיג לעולם, זה באמת מספר 6 שפספסתי אותו, ששמח בחלקו, שהוא שמח בחלקו בהווה, שהוא אומר, יש מנהיג לעולם. מה הכוונה? הרי אם אתה מאמין שהכל תלוי בך, אז באמת העתיד צריך לדאוג, אתה צריך מאוד, מאוד להיות לחוץ. יכול להיות, מה? מה תעשה? האם אתה יודע שיש מנהיג לעולם והכל לטובה? אז תרפה. תרפה. אתה חושב שאתה שולט בעגל? לא, תרפה. לא להתבלבל בין זה שאני צריך לעשות השתדלות. אני עושה את ההשתדלות המקסימלית. אבל יש איזו נקודה שאני מרפא. מהי הנקודה הזאת? זה דורש, צריך, זה הרצאה נפרדת אולי אפשר לעשות. אבל יש איזו נקודה שאתה לא מנהל את העולם. אתה לא מנהל את העולם. בבריאות, בכסף, והכל משמיים. אתה עשיר? אתה לא איזה עשיר, אה? כבר התחלנו לעורר מה זה עשירות. אם אתה עשיר בכסף, נגיד, במונמון, זה גם משמיים. שאלות עד עכשיו. כן.
שמחה והכרת הטוב. זה בעצם לא אחת מסגרת משנה, כי אם אני שמח, זה לא אומר לך שאני
אכיר אותו. נכון, אבל זה מאוד דומה ומאוד חובר אחד לשני. הכרת הטוב זה הכרת הטוב של הקדוש ברוך הוא. השמחה זה פשוט החיוך, הכי פשוט, זה החיוך. זה מבחן, הרב דוב ביגון, שליטר, כל הזמן אומר, אני שמעתי אותו הרבה פעמים, הוא אומר, זה שאנשים מסתובבים סופרמרקטים, קונים וקונים, כולם עצובים. כולם עצובים. הוא צודק, אני מסתכל. אתה מסתכל על סופרמרקטים, ואנשים ממלאים מגלות וזה. אתה לא רואה שאף אחד מחייך. מאוד מעניין. הוא יכול לקנות דברים הכי מעניין, הכי יקרים בעולם. אוקיי, עכשיו בוא נכיר את האויב. הרי יש לנו את הפוטנציאל לשמחה גדולה. מה חוסם, מונע, מפריע לנו? אז יש הרבה דברים, אבל אחד מהדברים זה הכוחו של השיווק. צריך להכיר אותו, אני מגדיר אותו כאויב, ובוא נדבר על זה שתי דקות. הדבר הראשון, אנחנו חיים כולנו פה בתקופה מאוד מיוחדת, שבו רוב העולם בנוי על עיקרון אחד. איך מוכרים, איך אנחנו נקנה יותר? צרכנות. איך אנחנו נוציא מהכיס יותר ממה שחשבנו לעשות? כלומר, אני בא לחנות, א', אני בכלל אם רציתי לבוא לחנות, לא רציתי לבוא, שאני בכלל אלך לחנות. כשנכנס לחנות רציתי לקנות 10 שקל, שאני אקנה 100 שקל. ואם רציתי 100, שאני אקנה 200. כל הזמן אני אקנה יותר. הכל בנוי הזה. עכשיו, הכל דוחף, יש מיליארדים, אפשר להגיד מיליארדים, כן, מיליארדים של דולרים ומיליוני אנשים עוסקים איך אנשים בחדר הזה יקנו את המוצרים שלהם. תחשבו, יושבים אנשים, הייתי בישיבות כאלה. אוקיי, מי הצרכן? מה חשוב לו? איך אני יכול למשוך אותו? איך לפרסם עליו? אני יושב, בונה תוכנית שיווקית, איך שיקנה את המוצר שלי. משקיעים בזה כל כך הרבה כסף וזמן ואנרגיה, איך לקח את הראש שלי ולהפעיל אותו, מרחוק. עכשיו, איך זה מתבטא? לדוגמה, דברים פשוטים שאתם מכירים. פעם שאנשים היו קונים, אז היו להם שטרות או מטבעות. היום עושים את הכל שלא תחזיק כסף ביד. עושים הכל. צ'ק, לא נראה כמו כסף. כרטיס אשראי, שלא נראה כמו כסף. עושים את הטשטוש שכדי להוריד לך את המחסום האישי. ובונים מלכודות חבל הזמן. בוא ניקח דוגמה אחת בזמן ש... ניקח מלכודת שנקרא סופרמרקט, שכולם חוו את זה בצורה זו אחרת. עכשיו אני נותן לכם משימה קצרה, אבל א', הם מבינים מה שחזל, המחקרים של בעולם הזה לימדו כבר מזמן, שהעין, מה שחזל כבר יודעים מזמן, שהעין היא קונה. לכן כל הזמן עובדים לטפל בעין. מה הכוונה? דוגמה.
מחילה על העין. כתוב טוב, עין יבורך, ולמה יבורך? כי
נתן
לחמוד
אדם. שכוח. העגלה, שמתם לב שהשיפוע של התחתית שלו הוא ככה? הוא לא ישר. יש לו שיפוע. כלומר, אתה שם מוצר, אז הוא מגיע לכיוון הידית שלכם. למה זה? העין לא שבעה. מאוד פשוט. אתה רוצה שהמוצר יהיה כמה שיותר קרוב אליך, שהעין לא יראה שהעגלה מלאה, יש יותר סיכוי שמלאו את זה. איך אני אוכיח לכם? זה מאוד פשוט. תבדקו. תלכו פעם לקנייה עם סכנית ניילון קטנה, נגיד שתפוחים. ואני לא יודע, בשוק מחנה יהודה לפעמים, יצא לי לפעמים בין שנים הייתי שם, אמרו לי איזה פעם איזה סכית כזאת, יכלתי להיכנס בו. משהו, סכית ניילון, ושים כמה תפוחים. למה? מה, הוא לא יודע שיש שקית יותר זולה? לא, לא, לא. הוא מבין מצוין. זה מאוד פשוט. כשאני קונה תפוחים, אני לא קונה לפי כמות. אני לא אומר לעצמי, אוקיי, אני מביא 5 תפוחים. מה אני קונה? אני יודע שבערך רבע שקית או חצי שקית אני ממלא. כן? אני בשקית גדולה, אז אני אשים פעמיים. זה עובד, בדוק, 100%. אתה מותן ללקוח שקית גדולה, הוא קונה יותר. בלי שהוא מודע לזה בכלל. בלי שהוא מקלל אותך, בלי שהוא כועס עליך, כשהוא מודע, הוא מגיע לקופה והוא מוכר יותר, הוא קונה יותר, כן.
אין לי לחשב
מה הדברים? אתה שואל שאלה טובה. לא נראה לי, אבל אני לא אוהב, לא... אתה שואל מה הגבול, מה מותר, צריך לשאול אוהב. שאלה מצוינת, לא יודע. דיון, לא יודע. אז בוא נגיד, זה לא במסגרת הזאת. אני לא זה שנותן את הסקיות. גובה מדף. יודעים, מחקרים יודעים, שגובה מדף משפיע על מחירה. תשים מוצר בגובה עיניים, הוא ימחר. גובה מתחת ימחר פחות. זה, שימו לב, דרך אגב, מוצרים לילדים ישימו מדפים יותר נמוכים. כי הוא רוצה שהילד ילקח את זה בעצמו. יגיד, אמא, אמא, כל מתוכנן. קנייה ליד קופה. זה אולי הציבור פעם מכיר, זה נקרא קנייה אימפולסיבית בשפה המקצועית. יש תכנון שלם מה קורה שאתה מגיע לקופה ואתה מחכה בתור, מה המוצרים שהולכים להמתין לך. שתדעו לכם, זה מדויק, אתם לא יודעים באיזה דיוק או מה דיוק. בודקים מוצרים שלא עושים נפח, כי אין הרבה נפח. צריך רווחיות גבוהה. הוא צריך להיות בולט. צריך להיות מוצר שהוא נקרא אימפולס. אימפולס זה קנייה מהירה, שאתה לא תחשוב פעמיים. מסטיק, פאק, בפנים. שלא תשמעו שלא תקנות מסטיקים, רק תדעו שזה המלכודת. אם תחליטו, בסדר. דוגמה מוכרת ששמים בסוף הסופרמרקט את החלב והלחם. זה אני חושב שכבר כולם מכירים. למה? שתלך כל הדרך. ותקנה בדרך. מה? היינו, לא צריך את זה? לא צריך את זה? הופ, הגדה באיך שהוא מתמלא בדרך. אולי דברים שאתם לא יודעים, דוגמה, סוג התאורה. יש מקצוע שלם שנקרא מהנדס תאורה, שמתכננים את סוג התאורה על המוצר. שינוי על תאורה על מוצר משפיע על המחירות שלו. דוגמה, אתה לוקח בגד, אתה שם עליו תאורה צהובה, יש צהובה לבנה, יש פלורסנט, יש כל מיני ספוטים, יש כל מיני סוגי תאורות. המוצר יראה אחרת, וישפיע על המחירות שלו. מוזיקה, הגיעו גם לזה שמצאו איזה סוגי מוזיקה משפיע על קנייה. יש קצבית, יודעים גם זה, הכל זה נקרא control, באנגלית זה נקרא controlled environment. אני יוצר סביבה מבוקרת שאין בורג של לא תכנון במטרה אחת שאנחנו נקנה. עכשיו, אחד הדברים שאני מתנסה גם באופן אישי, זה באמת לדעת מה יותר זול. נגיד אני החלטתי שאני רוצה לקנות הכי זול. זה קל? זה עבודה. למה? דבר ראשון, אם יש לך שתי מוצרים, אז אחד עולה נגיד 20 שקל, אשר עולה 21 שקל. אז זה יותר זול, לא? תבדוק את המשקלים. אז זה קילו, זה 900. סליחה, פור. אז מה יותר זול? רגע, אז אני צריך מחשבים. בושה? לא, הפוך. אני כל פעם מסתובב, כשאני הולך לקניות, ואני מתחיל לעשות. זה, יש סופרמרקטים שעושים את זה היום, אני מזה אפילו זה החוק, אבל נגיד שהם יסמים את זה, אתה מתחיל, ואתה פתאום רואה, יש דרך אגב דבר מאוד מעניין. יש אותו מוצר בקטן וגדול, נכון? מה היה מול יותר גדול? מה יותר זול? בגדול. לא נכון. הרבה פעמים מצאת שיש הקטן יותר זול. בדיוק. זה, נדמה לי, זה אפילו חוק. בדיוק. כן, הוא נותן ליחידת משקל. נגיד, יש שתי צ'יפס. אותו מחיר. אז אין מה לבדוק. לא נכון. אחד, 500 גרם, אחד, 400 גרם. כלומר, הוא מייקר את המוצר דרך שינוי הכמות. מאוד קשה. מאוד קשה לעקוב מה יותר זול. דוגמה, מחירים. קובעים מחיר של לא 100 שקל, עושים 99 שקל. מחקרים הראו ש-99 נמכר יותר מ-100. למה? הוא זוכר 9, לא זוכר 100. הוא זוכר את ה-9, לא זוכר 100. זה לא 100, זה 90. כן, 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 זה עובד. כן, כן, אנחנו גם כן, הצחוק הוא הדדי. אני גם עובר את החוויה הזאת, ואני מוצא את עצמי גם כן, מתחיל כדי... פרסומות, שאני יכול לדבר על זה שעות. שאלה פשוטה, לפני שהגעתם פה, כמה פרסומות הייתם חשופים אליו? תחשבו, ככה, עברתם, היה אוטובוסים. אוטובוס עצמו, עברו כמה אוטובוסים, נכון? היה שם פרסומת, תחנת האוטובוס היה פרסומת. יש עמודים בפינות, יש פרסומת, שלט שלטי חוצות. יש בתוך אוטובוס, לפעמים יש פרסומות. יש רדיו, שמעתם רדיו? קיוסק, יש גם כן הרבה פעמים. תשימו לב, יכול להיות שעברו איזה 50 עד 100 פרסומות, זה קטע קטן. אנחנו מותקפים בכמויות כאלו של ניסיונות להשפיע עלינו, לא היה דבר כזה בכל ההיסטוריה. זה ודאי לא... זה משהו שרק מתעצם מתעצם, עד כדי כך שהמחקרים מדברים שאנחנו מתגוננים מזה. שאנחנו לא מקשיבים לכולם, ואנחנו... ואז מתחילים לפתח טכניקה איך להתמודד עם ההתגוננות שלנו. לא, לא, זה לא צחוק. בכל בדוק עם מחקרים אמפיריים, כמותיים ורמת דיוק, כמו שואלים מה רמת צביעות רצון וכמה ראו את זה וכמה ביקור וכן וכן הלאה, שלשייף את המכשיר האחד הזה שנקרא שיווק שנקנה. אז מה עושים? אפשר להיכנס לדיכאון ו... ופה אני עושה חילוק לצד המעשי של השיעור. אז אני רוצה לדבר על כמה עקרונות שהם בנויים מהמידות שבנינו לפני כן. עקרון אחד, שכבר אמרתי אותו, אבל לא בצורה... עקרון האיזון, שאנחנו צריכים לקבל עקרון המשפחה, שמה שההכנסות שווה להוצאות. זה נשמע עקרון, מה אתה בא לחדש לנו? בכמות המשפחות שאני יצא לי להכיר דרך העבודה שלי ודרך האנשים שמטפלים במשפחות, יש ארגוני חסד שעושים את זה, זה יוצא מן הכלל שזה מתקיים. לא הפוך. אז תקשיבו טוב. צריך שההכנסות יהיו שווה הוצאות. ואם אני, אז אין לכם. אז תלמד לחיות עם מה שיש. איזה עיקרון זה? מסתפק בשלום. שאין תלות. שמח בחלקו. מי זה השיר? שמח בחלקו. אני רוצה לדבר על בעיית המידון. פה הרבה אנשים נופלים בזה. בואו נעשה איזה תרגיל קטן. משפחה שיש לו מינוס, יש הרבה משפחות שהמינוס יותר גדול מהפלוס. יש לו מינוס. נניח נקרא 100 שקל. 100 שקל כל חודש הוא מייצר מינוס חדש. כלומר, נגיד הוא משפחה מוציאה נגיד 7,000 שקל, אז הוא מוציא, מכניסה 7,000 והוא מוציאה 7,000 ב-100. כלום, מקרה קל מאוד, הכי קליל. כמה יש לו חוב אחרי 5 שנים?
6,000.
כמה? 6,000 שקל. נכון? עכשיו בוא ניקח מקרים שאני כן מכיר, שיש לו חוב של, יש לו מינוס של 1,000 שקל כל חודש. מה הסכום? 60,000 שקל. ומה זה 60,000 שקל? 60,000 שקל זה מספר שיש, שיכול למחוק משפחה. זה חוב שחשוב לנו יכול להגיע לחשבון מוגבל, יכול להיות ש... זה, יש לו איזה השלכות, זה יכול להיות, אני מכיר משפחות, מסתובבים עם חובות ולא מצליחים להתפטר מהם, כל החיים שלהם. זוגות צעירים, אברכים. אתה לפעמים יושב, נפתח לך פה, כלומר, איך יקיעו לכאלו חובות? האמת היא, אפשר להתפל... זה לא נכון לתגובה הזאת. מאוד, 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 מאוד קל להגיע לחובות. מאוד קשה להיות מאוזן תקציבי. זה הפוך. למה? כי הסברנו. כי המתקפה הזו, מי יכול לעמוד בזה? כלומר, יש עוד עיקרון, והעיקרון הוא אפס חובות. אסור למשפחה שיהיה לו חובות. דבר רע, דבר שלילי, דבר שמעיק, פוגע, נוסיף את כל המילים השליליות שאפשר. חולקו דפים, תחזיקו את זה שנייה ביד. אז בהתחלה יש את הדף הזה שהוא הסיכום א' של ההרצאה. הדברים מרכזיים, שוב, רכישות מידות טובות וכן הלאה. אתם יכולים לעקוב אחרי מה שאני מדבר ורשום פה. ומה שאני רוצה להראות לכם זה הדפים אלו. אם תוכלו לפתוח, כל אחד להסתכל. יש ארגון שאני עובד אצלו, זה נקרא ארגון מסילה, שארגון חרדי שעוסק בייעוץ וליווי של משפחות בעסקים, כלכלי. ואחד הכלים הבסיסיים ביותר לעזרה לציבור זה בניית תקציב. אולי צריך לעשות מקדמה שרוב המשפחות, זה אפשר להגיד די בביטחון, אין תקציב. מה הכוונה שאין תקציב? אם אני אשאל את פלוני, רב יעקב או דני, כמה אתה מוציא כל חודש, רוב הסיכויים הוא יגיד, יכול להגיד לך בערך, לא יודע. מה זה בערך? 5,000, 7,000, נראה לי בערך אני משהו כזה.
דבר שהוא בערך, אין לו ערך בכלל.
חבל הזמן. יישר כוח.
מסירה
כמו איזה פעמונים? כן. אחרי זה בסוף אני מדבר על זה, אבל המקביל שלו בעולם החרדי כאן. זה חלוקת ה... אז ה... במקרה, אני מכיר, אז הבאתי את ה... אפשר להביא את הדפים של פעמונים, אין שום הבדל, הכל בסדר. גם הם עושים חסד, גם הם עושים חסד. דפים פלוס מינוס נראים אותו דבר.
אפשר להעיר כדי להתקדם הלאה? למשל, אתה משל תקציב של 7,000 כמו שכבודו הסכים, אם תוך 7,000 הוא מוציא 6,900, 100,000 שנשאר, הוא תמיד יכול להגיע למשהו.
נכון. אז התקציב, עקרון השליטה, זה שלכל משפחה צריכה לדעת כמה הוא מוציא. אחרת, איך הוא יכול להגיד שההוצאות שווה הכנסות? אחרת זה בערך. והבערך ברוב מגיע למינוס. כמעט ואין בערך של פלוס. אני יכול להגיד לכם ניסיון, משפחה יכולה להרוויח, אני אומר לכם מספרים אמיתיים, 20-30 אלף שקל, והוא יהיה במינוס. בלי להתבלבל. הוא בדרך אגב לא מדבר על שמוצאים הוצאות כאלו גדולות, אלא פשוט הוא יעשה בחסד, ברוך השם, הוא יעזור לילדים, הוא יעזור לפה, הוא יעשה ככה, והוא... לא שהוא יצטמצם, לא, לא אמרתי את זה. אבל הוא יגיד בסוף, אין לי מספיק בחוסר בחודש, וישבו מולך... הוא יישב מול אותו יועץ או עם עצמו, הוא יגיד, רגע, לא מספיק לי. הבעיה הוא לא הכסף, הבעיה היא ההתנהלות של הכסף. אנחנו, בשביל זה התחלתי מידות. הבעיה אם יש, לא אם יש לך 7,000, 10,000 או 20-30 אלף שקל. שאלה, איך אתה מתייחס לזה ברמה הרוחנית? וגם ברמה המסית כמובן. איך אתה מתייחס בכלל לזה? אז יש פה דף, אני רוצה להסביר, אני אעשה את זה בקיצור. אלף יש פה דף הסבר איך ממלאים את השאלונים. זה אמור עבורכם. אתם אומרים לשבת כבן זוג. יש נושא שרציתי לדבר עליו, זה נושא של זוגיות היום, אבל זה אני לא אספיק היום. כלומר, יש מידות, הצד הרוחני של הכסף, יש התנהלות ממשית של הכסף, יש את הזוגיות. רק פה, ההרצאה הזאת, כמו שדיברתי בהתחלה, הוא התמקד יותר ברוחניות וגם ב... ניהול הכספי בפועל, ובזוגיות אני פחות לדבר כמעט היום. בלא. זה כנראה הרצאה אחרת. אז פה, כזוג, לשבת ולמלות את זה. יש פה חלוקה בין תקציב חודשי ובין תקציב שנתי. אתם רואים את זה? מה ההבדל? תקציב חודשי זה השוטף כל חודש. תקציב שנתי, אם תבואו על הסעיפים, תראו, זה דברים שהם פעם בשנה. לדוגמה, חגים. פסח. הוצאת שיניים, חופשה, זה לא משהו חודשי, כלומר יש משהו חודשי שוטף, יש משהו שנתי, שהוא פעם שנה, פעמיים שנה. המשפחה צריכה לשבת ולרשום בצורה מדויקת את כל ההכנסות, נגיד הוצאות, את ההוצאות של החודשיות, וגם את ההוצאות השנתיות. מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים מושמים רק את ההוצאות החודשיות ונופלים בשנתיות, כי לפעמים יכול להיות פערים מאוד גדולים. בנוסף, יש פה מעקב תנועות, שכדאי לעשות חודש אחד, אם תחזיקו מעמד, זה קצת קשה, אבל מומלץ מאוד, פעם אחת, לא צריך יותר מזה, כל שקל לרשום. זה קשה. אבל ממש כל שקל לרשום, ואז כי... דוגמה, אנחנו רושמים, יש לנו 4,000 שקל, 5,000 שקל. מסתבר זה 7. למה? כי הילד רצה בדיוק כסף ובדיוק מתנה, ובדיוק הנה הוא הוציא מהארנק, ונגיד, הוא היה לו איזה מזומן, האבא בדיוק נתן משהו, וזה יופ, הלך למשהו. לרשום כל שקל, זה ייתן את המודעות. שלב המודעות, בתהליך כזה, הוא מאוד חשוב. והדף האחרון זה מאזן זכויות והתחייבויות, זה מאוד חשוב, זה הבדיקה מה הנכסים ומה ההתחייבויות של המשפחה. במילים אחרות, אם יש לכם חובות וכמה, למי? אם יש לכם פלוסים, חבל הזמן, צריך למסגר אתכם, אתם אנשים מיוחדים, ומה עושים עם זה? עכשיו, ברגע שרק הרישום עצמו הרבה פעמים פותר הרבה בעיות. למה? כי אנשים לא מודעים למה הם רוצים. לא יודעים. והמודעות היא פותרת, אני רוצה, 70% מהבעיות. מה, אז זה אני מוציא כל כך הרבה כסף? לא מסכים, הוא מסיק. הוא לא מודע. זה פשוט, כי זה... אתן לכם דוגמה. משפחה שליוויתי קצת, תלמיד חכם עצום, ועוד מה נדבר על פתרון, אז הוא עבר לבסיס מזומן. ואז הוא שאל אותי מה לעשות עם החשבונות חשמל, טלפון. אז אמרתי, איך אתה משלם היום? אז הוא אמר לי, אני משלם בכרטיס אשראי. אמרתי, תשמע, אם אתה יכול פעם אחת לשלם במזומן, או לפחות תעשה תשלום בטלפון. הוא לא התפקח, עשה את זה. חזר אליי, הוא אמר, אתה יודע מה? גילינו, מסתבר שכל החשבונות חשמל שהיו נכנסים, אולי הפותח, ווב, ישר לפח. הוא גילה שהוצאת החשמל שלו פי שתיים מה שצריך להיות. אם צריך להיות, נגיד, 200 שקל, זה 400-500 שקל. איך זה יכול להיות? מאוד פשוט, היה לי מזגן, והמזגן, פשוט הילדים היו משלמים אותו, מה הבוקר דרב? במזגן יש מוצרים צורכים מהחשמל. דבר טיפים, נזכיר אותם. הוא עשה דבר מאוד פשוט. בנו דיבור עם כל המשפחה, אמרו, מזגן הזה פתוח, מי? זה בי אישו, לא כל אחד יכול לגב בזה. הופ! הביאו 100-200 שקל, בכיס שלהם במקום מחוות החשמל. מודעות. כלי מאוד מאוד מאוד, הכי בסיסי והכי חשוב, לדעת על מה אתה מוציא. אם המשפחה מודעת והיא יודעת והיא עדיין ממשיכה, ועכשיו, זו החלטה שלה. אנחנו לא באים לקחת מהם, להגיד, תראו, תעשו ככה, תראו, לא. אנחנו מאמינים שלמשפחה יש את הכוח ואת החוכמה לפתור את הבעיה בעצמו. אני מאוד מאוד ממליץ שכל אחד יעשה לעצמו את הדוחות האלו, פעם אחת לפחות. יבדוק, סליחה, אם יש הפרש בין הכנסות והוצאות, וישב עם עצמו, יקבל החלטות. כדאי, לא כדאי, מה עושים? אוקיי. בוא נדבר קצת על נושא של המלצות. ניהול כספי של המשפחה. אני רוצה להגיד שהכלל שלי הוא שמי שמתאים צריך להיות אחרי זה. כלומר, לא חייב להיות נושא של בעל או אישה, אלא נושא שמי שמתאים יש לו את הכלים לעשות ניהול פיננסי, זה לא אומר שמי שמנהל הוא מי שמחליט, שלא מתבלבל. לא קשור. יכול להיות שמישהו מנהל, והחלטה היא משותפת. ודברים משונים, ויש החלטה, או אחד מהבן זוג מחליט, נגיד, או שיש הרבה פעמים בהחלטות משותפת, בהחלטות גדולות, נגיד, הוצאות גדולות. אני ממליץ לחשבון אחד, לא, יש כל מיני שיטות, מדברים על שתי חשבונות, מאוד שלילי ברמה הזוגיות. אני מאוד מאוד ממליץ, מאוד, על בסיס מזומן למשפחה. זה מהפך. שלא יהיה צ'קים. קל להגיד, מאוד קשה. ללא כרטיס אשראי. אפשר כרטיס, יש כרטיס שמזומן. שאתה, אם יש, אתה מושך, איך? לא. כספומט זה שאתה מוציא מושך מה... דירקט. יש כל מיני שמות, כל בנק יש לו שם אחד. דירקט, אחד מהם, לא שאנחנו עושים פרסומות, שאם יש לך בחשבון כסף, אתה יכול למשוך. אם אין לך, אין לך. אשראי זה לא קשור. אם יש לך או אין לך, נותנים לך. אמרנו, לא טוב. דבר נוסף, אני מציע, זה שיטת המעטפות. שיטת המעטפות. מה זה שיטת המעטפות? שיטת המעטפות. מה זה שיטת המעטפות? זה כמו שסבתא הייתה עושה. נגיד, הייתה מקבלת איזה כסף, מה המשכורת? אתה לוקח מעטפה, רושמת איזה שכירות, סופרת, מכניסה, סוגרת, שם מגירה. יש עוד מעטפה, נגיד אוכל, רושמת נגיד אוכל. עכשיו, יודעת כמה, כי עשו את החשבון פה. רושמים נגיד 2,000 שקל אוכל, לקחת 2,000, מכניסה. וזהו, לוקחת כל הכסף, מחלק את זה למעטפות, ומה שיש במעטפה, זה מה שהולך לזה. אם אין, אין. זה, ראיתי פלאי פלאים מהשיטה הזאת, שזה הרבה כוח. אבל מגבילים אותי, רגע, אני חופשיות, אני רוצה לקנות ארטיק, אז עכשיו, תעשו מעטפה לארטיק. ותעשו מעטפות להוצאות שנתיות. כלומר, יהיה כתוב מעטפת פסח. נגיד, פסח עולה, נגיד, 2,000 שקל נוספים. תוספת על ה... נגיד, מספר. אז אני מחלק אותו ל-12, ואת ה-1 חלקי 12 אני רושם על המטפה, וכל חודש אני ממלא אותו. כשאני מגיע לפסח, תלוי מתי מתחילים, לפחות, אם לא כל הסכום, חלק מהסכום. אז אין עכשיו בתום לחוצים בפסח. אותו דבר, כל ההוצאות השנתיות שיהיו אישום. דוגמה, האישה רוצה לפנק את עצמה וזה משהו קטן לעצמה, שאני מאוד ממליץ על זה. אז יהיה, מעטפת פינוקים. והמשפחה תחליט כמה מהסכום שתהיה שם. שהיא תוכל לעשות בלי לשאול את בעלה, דוגמה. משהו קטן, סבי, כרעיון. גם לבעל, שום, לא מדבר על מאות שקלים, אבל משהו... העיקר החשוב זה שיהיה שמחה. אם בן אדם עצמאי, הוא בעל עסק, הרבה פעמים החשבון העסקי והמשפחתי מעורב, חייבים לעשות שתי חשבונות נפרדים, ולהעביר ביניהם אחד לשני עם מסגורת. טוב, זה נושא שבאמת דורש שיחה נפרדת. אוקיי, טיפים. אני אעבור על הטיפים ב-10 דקות האחרונים שנשאר לנו. יש לכם את זה מולכם, ו... עיצות. עיצות לחסוך. אז דבר ראשון, אוכל זה אחד הפרטים שניסיון מלמד שאפשר לחסוך יחסית בקלות. ניסיון מלמד, עם מאמץ אפשר להגיע בין 10-15%. זה פשוט צריך להיות מאוד מדויקים. לצאת עם רשימות מדויקות, לשלוח את הבן זוג שהוא לא מתפתה, ולא שולחים אותו עם רשימה קטנה והוא חוזר עם שתי עגלות. לא ללכת עם ילדים שהם יכולים מאוד לשגע, לא לצאת אויבים, שוב, זה דברים שאולי מוכרים, אבל צריך לשמוע את זה שוב, לא עייפים, לפעמים צריך לקנות מכמה מקומות, דוגמה, יש שוק הסיטונאי של ירקות פה, לא רחוק מפה, וצריך כמות יותר גדולה, אבל מחירים הרבה יותר זולים, אפשר לקנות קנייה משותפת מסיטונאים, זה מקצוע, אבל צריך להשקיע איזה פעם אחת, לדעת איך לקנות. דוגמה, כן? דוגמה, אתה רוצה לקנות 4-5 ארגזים של ירקות, כזוגות נישואים הם דבר. עכשיו, זה ירקות טריים שבאים ישר מהשדה. זה לא שעבר דרך המקרר, מקרר, מקרר, ועד שמגיע למקרר שלך, שהוא כבר קצת... אלא זה מהשוק עצמו. אז אתה בא, קונה, צריך לדעת איך לקנות שם, אבל אתה בא, קונה כמה, עכשיו צריך לקנות כמה, ואתה מחלק את זה בין ה... צריך לראות, אבל את הפרשים. כל דבר, כל משפחה תבחן. הרשימה, אם באים מרשימה ובלי פיתויים, אפשר לחסוך הרבה מאוד כסף. ולעשות סקר שוק, ממש לראות. רק תהיו, תזהו, הם משנים מחירים כל הזמן בשביל לבלבל אותם. כן, כן. אתה בא, יש לך מחיר, הוא משתנה. כל פעם אתה צריך לעשות ככה. זה מעייף, כן, הם מתישים אותך. באיזשהו שלב, אני מצבים שהייתי עייף, אמרתי, זהו, אני אקח מה שאני יודע, וזהו, זה הנקודה שמביאים אותך, שוברים אותך. שזה אסור ללכת עייף. חשמל. אז יש שתי תעריפים. יש תעריף לילה, תעריף יום, אז יש מוצרי זוללי חשמל, מתי להשתמש בהם.
בלילה זה יותר
יקר.
מה שאני חושב.
פוך? אני שמעתי, זהו, לא בדקתי, זה לא הספקתי לבדוק, שמעתי הרצאה, יש הרבה יועצים בתחום הזה, שהוא אמר, כן, שאל אותו, מה, יש הפרשים? בעוונותיי לא בדקתי, אבל הנה, לפני כולם אני חטאתי, הביתי, אבל אני סומך עליו, נשמע אדם, אמין. אבל צריך לבדוק את זה, לכאורה כן. דוגמה, שימוש נכון של חשמל, לזהות מה המוצרים החשמליים, המזוללי חשמל, אולי כדאי לפעמים להחליף אותם, אם הם ממש עושים בעיות, לדוגמה, מייבש כביסה שהוא שתדל לא להשתמש בו. שאישה, הסכמת אישה כמובן, לעזור לה ולתת לה פתרון, לזהות באמת כמה משתמשים בזה בבית, לנסות כמה שאפשר לזהות ולא לשלם בחברת חשמל.
זה
מה?
מייבש כביסה, שמעתי דבר ראשון, הוא מייבש
לכיסים. נכון. מה אני אמרתי? אני אמרתי מכונת כביסה. התכוונתי מכונת ייבוש. כן, סליחה. תוקנתי. כן, כן. לא, מכונת ייבוש הוא ה... כן, זה מה שהתכוונתי. גם מכונת כביסה, גם היא, אבל... תקשורת. סעיף שהוא גדל מאוד מאוד מאוד. יש כל כך הרבה מחירים היום. אני מציע פשוט לעשות בדיקה. אני יכול להגיד לכם שאני החלפנו כחלק מה שאני עושה לעצמי, שאני גם עושה את התוכנית הזאת וגם למשפחה שלי, אז פשוט התקשרתי לספק שלי ואמרתי, אני עוזב אותך. אז דבר ראשון, מגיע אליי, יש מקצוע כזה, שומר, מחלקת שימור לקוחות. יש מוכרים, יש שירות ויש שימור לקוחות. מסתבר, למחלקת שימור לקוחות, יש אפשרות לתת הנחות הרבה יותר גדולות מכולם ביחד. והוא יודע להביא אותך בחזרה, עולה לו פי חמש, אז הוא לא ייתן לך לעזור. והוא הוריד לי מחירים שהייתי עמום. הייתי קצת חוצפה, אמרתי, מה? ועשיתי בדיקה, לא שבאתי חצי. אנחנו לא שם. זכויות. הרבה אנשים, דוגמה, כתלמידי ישיבה, יש תומז, הנחות בארנונה, ביטוח לאומי, דברים כאלו. צריך להכיר את הזכויות שלכם. יכול להיות שמגיע לכם כסף. או לא לשלם כסף. יש ניחות מסוים לך שלום שמגיע כסף. צריך להכיר את הזכויות. לא לוותר על זה. קניית ציוד חשמלי. אני רוצה ללמד לכם פטנט שפשוט עובד אצלי. לפני שאני קונה מכשיר חשמלי, אני שואל את הבן אדם היחיד שהוא יודע שאין לו אינטרסים. מי זה? טכנאי. אני פשוט מתקשר לכמה טכנאים. רגע, אני רוצה לקנות מכונת ייבוש. ואני שואל אותו, תגיד לי, איזה מכונה, אני זוג צעיר, זה, זה. רוצה לקנות, לא רוצה ליפול. תעשה לי חסד, מה, איזה דגם? זאת אומרת, שמע, זה אל תיגע, אל תיגע, זה חבל הזמן. סוס עבודה, קשר שלושה, ארבעה כאלו. כולם אמרו לי אותו דגם. הלכתי לחנות, הוא הביא אותי בדיוק למקום השני. לא הקשבתי לו. אמרתי, שמע, זה מה שאני רוצה. באמת? טוב, בסדר, בוא נדבר איתך. אפשר לחסוך דרך אגב המון כסף ולמצוא בהשוואת מחירים. דוגמה, קנייה באינטרנט היום, דעתי הוא שובר את הכל, אבל זה שוב, זה מאוד דינמי. אתה יכול ללכת לבוא לחנות, הוא אומר לך, אני הכי זול, עכשיו אתה עושה סיבוב, אתה חוזר אליו, הוא אומר, שמע, אתה יותר זול ממה שאני קונה את זה. צריך להיות מאוד מתוחכם ומאוד דייקן ולבדוק. צרכן בודק ומשווה ומתפקח ויכול להוריד מחירים, יש פערים מאוד גדולים. אנחנו הולכים לקראת הסיום. ראיתים שדבר על נושא שמעברי דירות, כלים, מבשתי, אנחנו אימצנו איזה מזמן לעבור לפלסטיק מסרוכית שנשברו כל הדרך בחול, חוסך הרבה כסף. שבת זה שבת, אבל בחול אני מדבר. יש כלים פלסטיק מרשימים. קניית בית, זה נושא שאני רוצה לדבר כמה דקות. יש חלום יהודי ויש מצווה לקניין בארץ ישראל, ואנחנו לא באים לקחת את המצווה הזאת. אבל נושא של קניית בית הוא דבר מאוד מורכב. אני זוכר שהייתי תרסתי, כבר במסיבת אירוסים, אתה היית קונה בית, חבל כל רגע. כל רגע שאתה משלם שכירות, החלטת לקנות כבר, חבל, מה, תקנה, זה... זה נכון ולא נכון, מה לא נכון, מה הכוונה? כן לקנות בית וחשוב לקנות בית, אבל בתנאי אחד. יש כמה תנאים. אחד, אם אתה דוגמה חי בשכירות של 2,000 או 3,000, תיקח משכנתה 2,000-3,000. אם אתה חי ב-2,000, זה מה שאתה יכול לשלם, 2,000-2,500, ואתה לוקח משכנתה של 5, תדע שמה שעשית, קבלת את עצמך, קשרת את עצמך, ואתה רגל אחד באוויר, ויש סיכוי לעוד 20 שנה הבאה, אתה תקפוץ על רגל אחד, ואתה הולך לסבול כל הדרך. אל תיקח לעצמך משהו שהוא גדול עליך. תיקח משהו מה שהמשפחה יכולה לשלם. תקנה בית, אבל לפי היכולת שלך. עוד המלצה זה שלפני שאתם קונים בית, באזור מסוים תגיעו שם בשכירות לפחות חצי שנה לפניכם. מבחוץ זה נראה אחרת משגרים בתוך השכונה. תקיעו מה זה שכונה, רחוב טוב, איזה בעיות יש, עיתונות, חסרונות. הרבה פעמים יש פרויקט. והוא בכלל גרים בצד השני של העיר. לך תגור שם. רק אז תכיר, אז אולי בכלל תמצא משהו אחר. המלצה, שוב, מניסיון שלי, שלא לקנות בית מיד כזוג צעיר, כי הצורך של זוג צעיר למשפחה הוא שונה לגמרי מילדים. משהו אחר לגמרי. המרחק מהגנים, אתם לא יודעים כמה זה חשוב. המרחק מהגני משחקים, חבל הזמן, למשפחה מרובת ילדים, זה... יש המון שיקולים, כזוג צעיר, אתה בכלל לא רואה את זה, אין סיכוי. עדיף, לכאורה, שיהיה לך ילד אחד, שתיים, ואז לקנות. אתה יודע בדיוק מה תרצה. זה הדרישה של משפחה צעירה, למשפחה יותר מבוגרת, המבנה של הבית היא אחרת לגמרי. שוב, לא אומר לא לקנות, אני רק אומר, תזמונים. טיפים ממה לזהר. אני קופץ, כי הרוב זה כתוב לכם. א', שוק אפור, אני רוצה להגיד זה בפני הציבור, גם פה, גם באינטרנט. שוק אפור, רבותיי, זה מאפיה. היה לי משפחות שנפלו בשוק אפור. סכנת נפשות זה לא מילה. זה אנשים שחלקם יושבים בכלא. אסור לקחת הלוואות מהשוק האפור. אין דבר בעולם ששווה לגעת בזה. צ'קים חוזרים, תדעו לכם, היום הכל ממוחשב, זה לא כמו פעם. צ'ק אחד או שלוש ארבע צ'קים חוזרים, כל הבנקים רואים את זה, כל המשכנתות רואים את זה. אתה מסומן ב-X, אתה לא יכול לקבל משכנתה. ואם בכלל אתה נפח מוגבל או מוגבל חמור, שזה 10 צ'קים ועוד 10 צ'קים, אתה בבעיה גדולה להרבה מאוד שנים. המשפחה זה התמודדות מאוד קשה. יש אנשים שבמערכת הבנקאית חסומים, לגמרי. רוצים חנוק, שום דבר, מסתכלים במחשב, כמו, סליחה, שחור לבן. יש לך X, גמרנו שלום, לא מדברים איתך. אתה בחוץ. אין לך איקס? עכשיו בוא תשאר, בוא נדבר איתך. רק שאני לא, אני פשוט... הליווי כלכלי, יש שתי ארגונים שמוכר, או, יש את הפעמונים שרוב הציבור מכיר. הטלפון שלכם, שלהם מופיע בדף. יש מתנדבים שמלווים משפחות, משפחה שרוצה לרכוש כלים. יש גם סדנאות. יש ליווי אישי. שבו לוקחים כלים איך לעשות ניהול כלכלי נכון. סיכום. אז דיברנו על כמה דברים. דיברנו על מידות טובות, עין טובה, שאיפה טובה, מסתפק מי שלא, שמחה, הכרת הטוב, מנהיג לעולם. מפה הגענו לצורך שלנו לבנות תקציב. כלומר, דיברנו, סליחה, על השיווק. ועל איך הוא מתקיף אותנו ואיך אנחנו צריכים להכיר את האויב. אחרי זה דיברנו מה עושים בפועל, בניית תקציב למשפחה, בעיית המדרון שיכול לגדול ולגדול. דיברנו על עקרון אפס החובות, עקרון השליטה והמעקב, לעשות שליטה שאתם יודעים מה קורה. דיברנו על המלצות של שיטת המעטפות, לעבור למזומן, מי בתוך המשפחה מנהל את הכסף. דיברנו טיפים לחסוך, שכולם משומעים לכם, לא צריך לעזור את זה, אוכל, חשמל, תקשורת. דיברנו טיפים לקנות בית, וגם הזכרנו טיפים ממה לזהר. אם אפשר, בשבילכם, לא בשבילי, שכל אחד ירשום לעצמו עם מה הוא יוצא מהמפגש הזה, שעשות בירור לעצמו, שלא ישכח את הדברים החשובים. תודה רבה לכם, שיהיו בהצלחה רבה.